כן, נעבור, אנחנו בסימן תקנ"ד, רחיצה. אחד מחמשת העינויים, רחיצה. אומר הטור, וכן רחיצה ושיחה אסורים בו לגמרי, כמו ביום הכיפורים, בין בחמין, בין מצוננת. אמר רבי אלעזר, אסור לאדם שיושיט עצמו במים בתשעה באב, כדי שאסור יום הכיפורים. ומי הוא תפילה של מצווה מותרת, אבל כותב שולחן ערוך שבזמננו אין לנו תפילה של מצווה, אז בעצם הכל נפל, או נפרט פרטים, כן, בכל אופן. יש פה הרבה דברים שבגמרא ובפוסקים מותרים. מותר לכרות, למה מותר? מותר לכרות ידיו לתפילה, דווקא כתפילה של מצווה. לתניא, כל חייבי תפילות טובים כדרכם, וכן. אדם שאחר שעשה צרכיו צריך לברך אשר יצא, יכול ליטול ידיו. או מי הוא צריך לזהר שלא ליטול, לא ליטול כל ידיו, אבל לפי כל ידיו ולפי הצורך להעביר הלכלוך. אפילו שלא לצורך ברכה ותפילה, אם הוא ידע מנורחות, בטיט וצועה, רוחץ ואינו מכוון לתענוג, מותר שלא אסור אלא רחיצה ושיחה של תענוג. כדי איתה בגמרא, זאת אומרת, הרחיצה אסורה היא רחיצה של תענוג. אז מה מותר? מותר לחוץ ידיו לתפילה, מותר לחוץ ידיו לברך אשר יצר, מותר, ואם הידיים מנורחות, גם מותר לחוץ ידיו, ידיים מנורחות. ועוד מביא כמה וכמה ראיות, ואם היה לפלוף על גבי עיניו ודרכו לרוחצן במים, רוחץ ומעבירה ומעבירו ואינו חושש. דבר כמנוכלך ביתית, זאת אומרת, אם יש לו בלכלוכים כאלה שמצטברים מעין, כן, ואינו חושש. וכן כתב הרזיאת, ודלא כהרמב״ם שכתב ביום הכיפורים ותשעה באב, אין בו רחיצה, אינו מברך על נטילת ידיים, כי הוא לא נוטל ידיים, הוא לא נוגע במים, אז איך הוא יכול לברך, אומר הרמב״ם, ולא מעביר חבלי שינה, גם זה, כי מעביר חבלי שינה, כי הוא צריך נטילת ידיים כדי להעביר חבלי שינה. אז הרמב״ם אומר, שתי הברות האלה, לא, יחד עם זה, ההולך להקביל פני רבו, מותר לעבור במים עד צווארו, ואינו חושש. ועוד כמה סיבות. מאיר הבית יוסף, למה הערה מעניינת, ולכן אני רוצה לקרוא גם בגמרא, כתוב, הגמרא מביאה כמה היתרים. פה הטור אומר, הולך להקביל פני רבו, מותר לעבור במים עד צווארו ואינו חושש. זה אחד מהיתרים, אבל הגמרא אומרת פה ביום ז' עמוד ב', רבה שרי לבני עבר ימינה למעבר במאיה לנטורי פרי. היו צריכים לעבור כדי לשמור את הפירות שלהם. אז הוא אמר להם, אבל יש נהר מפסיק, תעברו במים כדי לשמור פירות. ולמה לשמור פירות מותר? אומר הרמב"ם שולחן ערוך, כן מביא את הדבר הזה, הולך לשמור פירותיו, עובר במים הצבור אינו חושש, אבל בחזרה אסור, כלומר אסור לחזור. אומר המשנה ברורה, כי משום הפסד התירו לו לעבור במים. זאת אומרת, האיסור הוא סך הכל איסור שיש לו הרבה מאוד צורות של היתר. רק, וחוץ מזה מובא פה בגמרא ששתי לישנות ברב יוסף שרה לו לבני בית תרבו למעבר במאיה למיתי לפירקה למיזה לא שרה לו. זאת אומרת, רב יוסף התיר לבני תרבו לעבור במים כדי ללמוד, זה היה ביום כיפור, התיר להם לעבור שתשעה באב זה כמו יום כיפור, אבל לחזור לא התיר להם, והבאי מקשה עליו ואומר, אם כן אתה מכשילן לעתיד לבוא, אז הגמרא מתקנת, איכא דאמרי שהתיר להם גם ללכת וגם לחזור, מה הייתה מה כדי שלא תהיה מכשילן לעתיד לבוא. אז זה סתם לימוד גדול על סברת שלא תהיה מכשילן לעתיד לבוא, זה אפילו ביום כיפורים שמותר לעבור במים להקביל, ללמוד מרבו, ללמוד ביום כיפור מותר ללמוד, ללמוד זה מותר גם לחזור, כשאם לוחן את המכשילן, מה זה מכשילן? כשהם לא ילכו ללמוד, אז את המכשילן לעתיד לבוא. כן. שואל הבית יוסף, למה הטור צמצם ולא הביא את המקרים הנוספים שיש בגמרא? אומר הבית יוסף, ולא כתב רבינו דבר מזה, לפי ששמח על מה שכתב הלכות יום הכיפורים, וגם בגמרא הכל נאמר ליום הכיפורים, ומשם לא עודי תשע באב, ולא כתבו רבינו מכולם, כי מדינה הולך להקביל פני רבו, ולא סייב הברייתא ששנוי באביב גדול ממנו, כדי לעורר לב המעיין בהלכות תשעה באב, שילך לעיין בהלכות יום כיפור. זאת אומרת, הטור לא כתב, למה? חביב עלי, תלמד גם הלכות יום כיפור. אתה עכשיו בתשעה באב, אתה רוצה לראות, לך תלמד גם הלכות יום כיפור. טוב, זו סברה חינוכית של הטור. עד כאן, למעשה, למעשה לנו כתוב, התור מביאים, מביאים לו פרק פרטו עד יומה, מביאים לו מטפחת ושורה במים ומקנח בה בלילה פניו ידיו ורגליו, ומקנח בה בלילה פניו ידיו ורגליו, שורה במים והוא מפרש מוציאה מן המים ומתנגבת ומקנח בה בלילה ידיו ורגליו כדי להצטנן, למחר מעבירה גם בעיניו להעביר הלכלוך, כן, ולמרות שהוא עושה כן את הענוג, שרי כמה שהיא נגובה. זאת אומרת, אז אם יש לנו משהו חצי אבש, אפשר להעביר כדי לרענן את הפנים, לרענן את הגוף. במה של היום? למשל, במגבונים מלחים של היום. האם מותר להשתמש בתשעה באב במגבונים מלחים? אפשר, למרוח אדם, אם ימשיך מזג האוויר, כמו שבימים האלה, והצפי הוא שהוא ימשיך, זה יהיה מאוד מאוד חם בתשעה באב. זה יהיה ניסיון גדול לנו כמובן אם לצום או לא לצום, נצום כולנו בעזרת השם, אבל זה יותר קשה בגלל בגלל היובש, אז באמת לשמור יותר על על זהירות, לא לחשף הרבה לשמש, ומי שנחשף הרבה לשמש ומרגיש צמאון גדול, מרגיש חלה כל גופו, ממילא הוא נכנס לגדר חלה כל גופו, ובחלה כל גופו מותר גם לשבור את הצום. אז אדם יכול לומר, טוב, אני אעבוד בבניין, שעתיים שלוש בבוקר אני עובד בבניין, ואחר כך מה זה חלה כל גופו לגמרי, אז יהיה מותר לי להיות, ביטלת תשעה באב. אז לכן גם אמרו שאסור לעשות עבודה בתשעה באב, ודבר נוסף, כן. בכל אופן, זה לגבי רחיצה, נראה אם יש תוספת קלה בשולחן ערוך, אותו דבר. השאלה היא באמת לגבי רחיצת ידיים אחרי שירותים. אחרי שירותים, הפוסקים שולחים מכולם לתפרש י' ג' ואומר, השולחן ערוך נוטל, כן, אם מטיל מים, בתפרש י' ג', סעיף ג', אם מטיל מים ושפשף בידו, או עשה צרכיו וכינח, יטיל מים ושפשף בידו, כלומר צריך, התנאי הוא שישפשף, שתתחלך היד, הוא עשה צרכיו, כלומר התפנה לגדולים וכינח, אז הידיים מלוכלכות, מותר לרחוץ, זה אבל הידיים מלוכלכות, וכמו שאנחנו עומדים תשעה באב ביום כיפורים, אפילו ביום כיפורים עם ידיים מלוכלכות מותר לרחוץ אותם, קל וחומר בתשעה באב, אומר הרמב"ם, ורוחץ עד סוף כשרץ באותיו, כלומר זה לא, לא תהיה רחיצה לתענוג גם ביום הכיפורים, אם רוצה להתפלל אפילו לא כינח מי מותר, צוב קשרי אצבעותיו, כן, וכן כהן העולה לדוכן, מאיר המשנה ברורה שיש בזה למעשה ביום הכיפורים, פלוגתא, שיש אומרים שיש מחלוקת הפוסקים, יש אומרים זה אפילו לא כינח ושפשף, יש לו לחוץ ידיו, משום מכל נקראת אלוקר ישראל, שהרי צריך לברך אשר יצר, הסכימו האחרונים, זה נכון לכתחילה לקנח ולשפשף, כדי שיציל נפשי מפלוגתא, כלומר אם הוא לכלך את ידיו, בוודאי שמותר לשטוף ידיים לאחר שירותים. ותשעה באב, בוודאי שלא צריך להחמיר בזה כל כך, אלא אפשר לסמוך על הדעה המקילה, שאם התפנה לשירותים ורוצה לברך של יצא, או להתפלל, המשנה ברורה אומר אדם שרוצה להתפלל, בוודאי מותר לשטוף ידיים, העיקר לזכור את הכלל, שרחיצה של תענוג היא רחיצה אסורה, ולא רחיצה אחרת. עוד בנקודה אחת, רק נראה, נעילת הסנדל, נקראת לשון השולחן ערוך, בקצרה, נעילת הסנדל דווקא של אור, אבל של בגד או עץ או שם, וגם אם מותרים וכו'. ומאיר הבבית יוסף, שיש הרבה קולות בקדמונים גם על נעילת הסנדל, שעכשיו שהולכים בין הגויים, שאי אפשר לחלוץ, הגויים יצחקו עלינו, מליגים כשהולכים יחפים. והבית יוסף אומר, לעניין מעשה אין להקל, כלומר, היו הולכים אז יחפים עם הגויים, אז אל תיבהל מהגויים, תמשיך ללכת יחף. אומר דרכי משה, שעוד פעם, יש פה כולה ללכת בין הגויים, לא ללכת יחף. אומר הבית יוסף, לא נכון להקל את הכולה הזאת. אומר דרכי משה, אינו נראה לי לדחות דברי הגאונים מפני סברה באלמה, וכדאי לסמוך עליהם. ואף פי שכתב רבינו יורם דקול הגדולה היא מכל מקום לא מעלול בו לחלוק עליהם, ודלוק כבית יוסף שדחה דבריהם בקש וכתב דאין להקל בדבר. הרמה אומר, מה זה? יש כולה של גדולים, לא ללכת בין הגויים יחפים כי הגויים מזלזלים בנו, אז אפשר לסמוך על הכולה הזאת, אלא שכן רואו דוחה אותה. אז בכל אופן בתשעה באב בוודאי מותר. ועוד הערה קטנה, איזה נעל אסורה? נעל של עץ, אבל של בגד או עץ אסור. ביום הכיפורים המשנה ברורה מביאה את מחלוקת הפוסקים, אם זה נעל חופה את כל הרגל והאם זה כן בכלל, האם זה אסור. הנה, אף על פי ש של בגד או של אור, אומר רבי שנבורה, אבל גב דה מגן על רגלו, וגם עשויות בצורת מנעל ממש שרי, זה לא נקרא מנעל אלא של אור. ביום הכיפורים מזכיר רבי שנבורה שיש מחבירים שאם יעשו כמנעל של אור ממש, אז יש לאסור אפילו אם זה לא של אור. אבל בתשעה באב, שוב זה דרבנן, ולכן אין להחמיר, וללכת בוודאי שורש או דברים כאלה בוודאי אפשר.